עמוד ושיות חץ בדפי הטור. תודה רבה. עסקנו כבר הרבה בסעיפים הללו. הנושא שאני רוצה לעסוק בו היום, לבודד פה את הנושא העיקרי, הוא בשאלה האם צריך ללמוד אחר ברכת התורה. ונפקמינה לדינה, מה הדין עם אדם הקדיש לאחר שהוא סיים ברכות התורה, לפני שהוא אומר את פסוקי ברכת כהנים? זו הנפקמינה לדינה. רק לפני שתתחיל ללמוד, נגיד משהו קצר על ל"ג בעומר. אני חייב להעיר משהו, הערה בהלכה, קושיה בהלכה. יש מחלוקת בין השולחן ערוך לבין הרמ"א עד מתי מתו תלמידי רבי עקיבא. לפי השולחן ערוך הם מתו עד י"ט אייר, ולפי הרמ"א מתו עד י"ח אייר. לפי השולחן ערוך בי"ט אייר, שזה ל"ד בעומר, הדין הוא מקצת היום ככולו ואז מתגלחים. אז נגיד מי שהבא שמתחתן בי"ח הוא לא יכול להתגלח לחתונה, יגיע כמו שהוא, סומך על הגילוח של יום העצמאות. ולפי הרמ"א מתו עד י"ח אייר, ומתגלחים בי"ח אייר, כי מקצת היום ככולו. אז אני אומר שכך חשבתי בזמן האחרון, שאף אחד משני הפסקים הללו לא מתיישב עם מנהג העולם. מדוע? קיימלן לגבי הלכות אבלות, שמקצת היום ככולו זה נאמר דווקא ביום ולא בלילה. כלומר, קמים בשבעה ביום השביעי, לא בליל היום השביעי. ולכן המשנה ברורה מסיק שמותר להסתפר לדעת השולחן ערוך ביום למדלת, ביוטט יר, לדעת הרמ"א ביום י"ח יר. תרגום לזמננו אנו, לדעת הרמ"א מותר להסתפר ביום שלישי בבוקר, או לדעת השולחן ערוך ביום רביעי בבוקר. לכן מי שבת שמתחתן יום שלישי יש לו בעיה מתי הוא יסתפר. גם היה צריך את החליפה לחדש בזמן אחר, כי משתדלים לא בערך שהחיינו בספירת העומר. אבל לבוא לחתונה מותר, זה דת מצווה, זה טוב לבוא לחתונות, רק להתחתן אסור. אבל לבוא לחתונה זה טוב מאוד, זה כמו סודת, כל סודת מצווה, רק להתחתן יש בעיה. אז לחתונה מותר להתחתן. והקלה,
זה הטוב
אמיתי, זה משמע איזה אישה. מה? לא, זה מותר. לא, אם החתן מותר לו, כי זה לפי המנהג שלו, זה לא, דנים בזה, דנים בזה. הרי גם אצל אשכנזים יש חלוקי מנהגים לגבי האם האבלות, אם האבלות מתחילה מאלף אייר, מראש חודש אייר עד שבועות, או מפסח עד ל"ג בעומר. אז יש חילוקי מנהגים. אז מה קורה אם יש אחד שהוא נוהג רק מאלף אייר, ואז הוא עושה חתונה בסוף ניסן, האם זה שנוהג מנהג אחר יכול לבוא או לא? אתה יודעים איזה? והתשובה היא שכן, כי אין איסור להיות בסדת מצווה. שלא כהוגן? כתוב בשולחן ערוך שאם קפץ וכנס אין עונשים אותו. כלומר זה רק מנהג. כן, אם קפץ וכנס אין עונשים אותו, זה רק מנהג. איך שלא יהיה, אנחנו, רוב העולם נוהג באמת להתגלח או ביום שלישי בבוקר, דעת הרמ"א, או ביום רביעי בבוקר, דעת השולחן ערוך. לא נוכל להכחיש ששמחת ל"ג בעומר נעשה מחר בערב. זאת אומרת, ההילולה דרשב"י דווקא עושים אותה בליל ל"ג בעומר, בזמן שלפי כמעט כל הפוסקים אנחנו עדיין נוהגים מנהגי אבלות. וכך המציאות מורה שאנשים באים להילולה דרשב"י לא מגולחים. לא, אז שוב פעם, כיוון שזה סעודת מצווה, כל הדין של ריקודים ומחולות של אסור זה דווקא דרשות, אבל מצווה מותר. אבל הגילוח, לכבוד רשב"י, לא צריך להגזים. זה לא עצם שמחת היום. זה דבר מוזר, אני טוען שהל"ג בעומר זה לא בגלל שפסקו מלמות. זאת טענתי. פסקו מלמות זה נאמר הל"ג בעומר ביום. אבל אנחנו עושים שמחה בל"ג בעומר בלילה בזמן שהם עוד מתו. באמת התשובה היא שזה נושא אחר. כלומר, תלמידי רבי עקיבא מתו בין פסח לל"ג בעומר, אבל רבי שמעון בר יוחאי ראו מהתלמידים שלא מתו, נכון? עד שבא רבי עקיבא אצל רבי דונש בדרום, הוא שנה להם, אמנו רבי שמעון, רבי יוסי ורבי מאיר, רבי יהודה ורבי אלעזר בן שמוע. אז רבי שמעון בר יוחאי מהחמישה תלמידים שלא מתו. ואז מה קרה בל"ג בעומר? רבי שמעון בר יוחאי לא מת בל"ג בעומר, אפשר להירגע, הוא לא נפטר בל"ג בעומר. כך כתוב מפורש בספר שער הכוונות. יש אומרים שזה הזמן שהוא יצא מהמערה והתגלתה תורת הנסתר, יש אומרים שזה הזמן שהוא נשמח, כך כתוב בשדה חמד, יש אומרים שזה הזמן שרבי עקיבא התחיל ללמד אותו. זה הפירוש הכי יפה, זה כתוב בחידה. כלומר, זה הזמן שרבי עקיבא מצא את תלמידים החדשים. אז יוצא שרבי עקיבא, יוצא דבר מאוד מעניין, שביום האחרון לאבלות, או לקראת סוף האבלות, על 24,000 הקודמים, רבי עקיבא מלמד את התלמידים החדשים שלו, או אורה מתחיל להעיר, יוצאים אמרה וכו'. לא משנה, אבל קורה משהו עם התלמידים החדשים של רבי עקיבא. אז תוך כדי האבלות על תלמידי רבי עקיבא הקודמים, אנחנו כבר רוצים את הקשר עם החדשים. למה זה כך מאוד חשוב? למה זה כך חשוב? כי היום ועדת הביקורת שהייתה חוקרת את הקשר לחבור שהוביל למותם של 24,000 תלמידים, הייתה מגיעה למסקנה שכדאי שרבי עקיבא יעשה לביתו. זאת אומרת, אחרי שגרם של 24,000 מתו, אז כדאי שיעשה לביתו. עכשיו, יכול להיות שהתשובה שלו יכלה להיות שבאמת הוא עשה לביתו, והראיה שפעם היו לו רק 24,000 ועכשיו הוא עבר לחמישה. כלומר, הוא החליט להשקיע באיכות. פעם הוא היה מפוזר יותר, ולכן המסקנה היא לקחת רק חמישה. כדי שלא יהיו מחשבות פיגול כאלו, אנחנו רוצים להראות את רציפות התורה, כולל את אלה שמתו. גם אלה שמתו, רבי עקיבא נסק אליו שבר כוכבה, הוא לא חזר בו. להראות את הרציפות, אנחנו עושים שמחה עוד בזמן שהם מתו. כלומר, זה להראות ההמשכיות, להראות שהתלמידים הבאים חיים עוד בזמן שאנחנו מתאבלים התלמידים הקודם, לשלב את שני הדברים, את האבלות על התלמידים הראשונים ואת השמחה, זה שיש תלמידים חדשים, והשמחה הזאת עדיין בלולה באבלות על הקודמים. רבי עקיבא לא טעה. למה לא טעה? זו שאלה גדולה. למה לא טעה? כלומר, צריך הרבה יראת שמיים בשביל לענות עליה. אבל המהלך היה מהלך נכון. היה מה לתקן, צריך לנהוג כבוד זה בזה. היה מה לתקן. אבל כשמתקנים את מה שמתקנים, אז יש רציפות של השפעת התורה של רבי עקיבא. כך חשבתי בעניין הזה, דרך ההלכה המעניינת שאנחנו עושים שמחה בליל ל"ג בעומר, בזמן שאנחנו עדיין מתאבלים. אז כנראה של ל"ג בעומר זה לא זה שפסקו מלמות. אולי יום ל"ג בעומר זה שפסקו מלמות, אבל המדורה בליל ל"ג בעומר זה לא על זה שפסקו מלמות, אלא על זה שתלמידי רבי עקיבא החדשים, החמישה, מאיר אורם תוך כדי הצער על פטירתם של הקודמים. זה הזמן של מחר בערב, הזמן המיוחד, וממילא זה מאוד שייך לברכות התורה. זה הזמן שצריכים לעשות בתורה וליהנות מהתורה ולברך עליה. זו הסוגיה שאנחנו עוסקים בה כנראה בחודשים האחרונים, אני כבר לא זוכר, ברכות התורה. וכן, הנושא שלנו היום, האם צריך ללמוד אחר ברכות התורה? טוב, כולם יודעים שכן, כי אנחנו בסידור התפילה שלנו לאחר ברכות התורה אומרים את פסוקי ברכת כהנים לפי המנהג הרווח בין העדות השונות, למעט מנהג הגרא שלא אומר ברכת כהנים אחרי ברכות התורה, אלא אומר אלו דברים שאין להם שיעור. ומכל מקום אנחנו רגילים שאחרי ברכות התורה אנחנו לומדים. דיברנו על זה שישנם שני סוגים של ברכות התורה. יש ברכות התורה שלושת הברכות או שתי הברכות, מחלוקת, שאנחנו נוהגים לברך, ויש עוד ברכת אהבת עולם או אהבה רבה שגם היא ברכת התורה. ובואו נראה את הסעיף הזה בדברי הטור. כן, זה הסעיף זין עד יוד, יש פה מספור כזה כי זה כולל בתוכו באמת ארבעה סעיפים. אם בא ללמוד בטור, ואם בא ללמוד מיד אחר קריאת שמע וברכותיה השחרית, אין צריך לברך, מפני שברכה שנייה שלפני קריאת שמע שהיא אהבה רבה, יש בה מעין ברכת התורה ופותרת אותו. אז זה כבר למדנו, שאהבת עולם, אהבה רבה, היא במקום ברכות התורה. אומר הטור, ודווקא אם לומד מיד אחריה. דיינו, ברכת אהבת עולם עולה לברכות התורה דווקא אם לומד אחרי זה, אבל אם נפסיק בינתיים, אינה פותרת. ואם לומד מיד אחריה, שאז היא פותרת, או שברך ברכת התורה. להפוך עמוד. יש לך את זה. או שברך ברכת התורה והתחיל ללמוד והפסיק אחר כך בלימודו, אינו צריך לברך כל היום אם הוא רגיל תמיד לעסוק בתורה, ואף כשיוצא לעסקה ומהר לעשות צרכיו כדי שיחזור ללמוד, לא אחרי שיפסיק גם ברכה. פשט דברי הטור, כשקוראים אותו על פניו נראה שהוא סובר שתמיד צריך ללמוד אחרי הברכה. הוא אומר, אחרי אהבת עולם, אם למד לא צריך לברך כלום, שוב, אחר כך הוא אומר, או שבר בקד התורה והתחיל ללמוד, לא צריך לברך לאחר מכן. ההיגיון כך אומר, משום שבכל הברכות יש לנו דין הפסק, גם ברכות הנהנים, גם ברכות המצוות. נכון שהדין המפורש בתלמוד הוא שאם אדם ברך ברכות הנהנים, הפסיק בדיבור לפני שאכל, צריך לברך שוב פעם. אבל גם פשוט, שאם אדם ברך לקבוע מזוזה והפסיק בדיבור, צריך לברך שוב פעם. איפה זה כתוב? אמנם לא בגמרא, אבל כתוב בראשונים, בהלכות בדיקת חמץ. כבר הראש מזהיר שאסור לדבר בין הברכה לבין הבדיקה. הראש בפסחים, מלי פרק א' סימן ו'. אבל בטור פה כתוב שזה לא שונה. כך נראה בטור. אבל תוספות חולקים על זה. בואו נראה תוספות בעמוד הקודם בבית יוסף. למדנו את שבוע שעבר, אז אני נקצר פה. טוב, אני צריך לקרוא מההתחלה. אז אני קורא את הבית יוסף מההתחלה. בסוף פרק כמה לברכות. אמר רב יהודה, אמר שמואל, איש קים לשנות עד שלא קרא קריאת שמע צריך לברך, ושקרא קריאת שמע צריך לברך שכבר נפטר באהבה רבה. פרש רשי, שיש בה מעין ברכת התורה ותן בלבן ללמוד ללמד. אם כן, בבבלי כתוב, מי שברך, מי שאמר אהבת עולם, אהבה רבה, פתר את ברכות התורה. כתבו התוספות, בירושלמי יש הדאמרינא שכבר נפטר באהבה רבה, והוא ששנה על אתר, פירוש לאלתר, שלמד מיד באותו מקום. אז הירושלמי אומר שאהבת עולם פותרת דווקא אם למד אחרי זה. נשאל לי, כגון אנו, שאיננו לומדים מיד לאחר תפילת השחר. עמי איננו מברכים ברכת התורה פעם אחרת כשאנו מתחילים ללמוד. כלומר, הם היו מברכים ברכת התורה בלי לומר את הפסוקים של ברכת כהנים. ולא לומדים אחרי התפילה. ויש עברית דלא קיים אלן כותו ירושלמי. למה לא קיים אלן? כי הבבלי לא הביא את זה. הבבלי לא הביא, צריך לשנות על אתר. ועוד, אפילו לפי הירושלמי דווקא אהבה רבה, דלא אבי, כבר דיברנו על זה, לא אבי קרא בחיים וקרא תורה. ושותכם נדלג קצת, כדי שלא נסתבך פה, כבר למדנו שבוע שבר, וקשה לי. תעברו לבית, זה עד כאן זה תוספות, הבית יוסף מקשה עכשיו, קשה לי. ומה ישנה מברכת המוציא? שאם יפסיק בין ברכה לאכילה צריך לחזור ולברך, ומשמע שכן הדין בברכות המצוות. שאם יפסיק בין הברכה לעשיית המצווה צריך לחזור ולברך. ומקשה על התוספות שאומרים שאחרי ברכת התורה לא צריך ללמוד, צריך ללמוד אי פעם באותו יום. ונראה לי דשן ברכת המוציא, שן הברכה באה אליה על הנעת האכילה, וכן ברכות המצוות אינן באות אליה על עשיית המצוות. אז ברכת הנהנים זה על הנעה, ברכת המצוות זה על המעשה, והאכילה והמצוות אינם דברים שצריך לעשותם תמיד. משום מה, כשעושה אותם צריך שלא יפסיק ביניהם להוכיח שהברכה חוזרת על האכילה או על עשיית המצווה. אבל תלמוד תורה, כיוון שאדם מחויב שלא להפסיק להתעסק בו כלל, כשבא ללמוד כמה שעות אחר שבח, לא מוחמילתא שקרוב לו ברכה דיקה אמא כשישקים בערב שנה לאלתא. הוא מסביר הבית יוסף שהסיבה שאדם צריך לאכול מיד אחרי הברכה, זה כי אם הוא מברך ולא אוכל, זה נראה שאין קשר בין הברכה לבין האכילה. ברכת, על מה ברכת? אתה אוכל, עכשיו הבנו על מה ברכת. זה מוכיח שברכה בברכת נהנים, בכלל ברכת המצוות. אבל בתלמוד תורה אין טעם לומר תימן מיד. בכל מקרה צריך ללמוד כל הזמן. אז ברור שאדם שמברך בברכות התורה מוכח שהוא מברך בברכות התורה ללימוד שהוא מחויב בכל רגע ורגע. מה חושב שרבי יוסף
בעצם אומר שכמו שאתה לומד, ברור שברכת לפני כן.
כי ברור שאם בכל אותו יום לא תלמד, ברכת התורה מברכים כל יום מחדש. זו עוד סוגיה למה. אבל אם תברך בברכות התורה ולא תלמד בכלל כל אותו יום, זו ברכה לבטלה. כי ברכת התורה היא ברכת המצוות. הוא לא ממש לא צריך ללמוד. צריך ללמוד, אבל לא צריך ללמוד מיד. לא מוכח. כשאתה אוכל, לא מוכח שעל זה ברכת. אתה אוכל עכשיו בלי ברכה, אבל פעם ברכתי. זה לא ברור. זה לא מוכח, אז אתה אוכל בלי ברכה. לא מוכח לברך, אני חושב. כן, לעצמו. האדם הזה ברך על על האוכל, ועכשיו הוא לא אכל. עברה שעה, ואז הוא אוכל.
אבל למה לא מבקשים
להגיד? אתה רואה פה את המילים מסך דעת?
לא, אני לא רואה אותם.
כי זה לא הנושא. הנושא הוא הפסק. לא הסך דעת. אם אדם לא הסיח דעתו ברך ברכות הנהנים ודיבר בלי להסיח דעתו, גם צריך לעשות ולברך. הנושא הוא לא הסיח דעת. הסיח דעת זו בעיה אחרת. זה שתי סוגיות, יש הפסק ויש הסיח דעת. ברור, זאת אומרת, הפסק זה אומר צריך להסמיך את הברכה לאכילה. גם אם לא הסחת דעתך, צריך שיהיה קשר בין הברכה לבין האכילה. למה? כי אם אתה אוכל, איפה הברכה? יהודי צריך לאכול וברך קודם, איפה הברכה? אז הברכה צריכה להיות סמוכה, ואז אתה אוכל מתוך ברכה. אם אתה עושה מצווה, איפה הברכה? אז הסמכת, אתה עושה את המצווה מתוך ברכה. אבל בלימוד תורה, בכל מקרה יהודי צריך לברך כל הזמן. אז הוא מברך, צריך ללמוד תורה כל הזמן. אז הוא מברך, וכשהוא לומד, הוא כבר ברך על הלימוד. כלומר, בעצם הלימוד, הלימוד היה צריך לבוא מיד אחרי הברכה. מה שהוא לא בא זה בגלל סיבה צדדית. לאכול אתה אוכל וולונטרית, יכול לאכול, אתה יכול לא לאכול. אז אתה מברך ברכת הנהנים, איפה האכילה, מה הקשר? צריך למצוא קשר בין הברכה לבין הסיבה של הברכה, דהיינו האכילה או המעשה המצווה או לימוד התורה. זה יפה מאוד מה שהוא אומר. עכשיו אני חושב, סליחה, רק אני חושב, לדעתי, למה הם ברכו ברכות התורה ולא למדו? בזמן התוספות. כי אם הם לומדים, זה הורס את הכל. כי אם אתה לומד, אז משמע,
רק עכשיו.
אם אתה סובר שברכות התורה זה לא צריך להסמיך את ברכות, אם אתה סובר שצריך להסמיך, אז מה שאתה בא, זה גדיין אחר. אם אתה סובר שמיקר הדין לא צריך להסמיך את ברכות התורה ללימוד, למה לא צריך להסמיך? כי יהודי צריך ללמוד תורה כל הזמן. הוא ברכות התורה, הוא מיד לומד. טוב, לא יצא לו, כי הוא בדיוק הלך לעבודה. אבל עקרונית, הוא אמור ללמוד מיד ברגע הזה. אני חושב ככה, הקפידו לא להסמיך. לא הסכימו שיגידו שתי הלכות אחרי התפילה, כי אם יגידו שתי הלכות אחרי התפילה, יחשבו שזה כדי להוציא ברכת התורה. לא, צריכים עוד כל הזמן. כך חשבתי לפי, מה היה אכפת להם לומר? ככה אצל בעלי התוספות, רבותינו הצורפתים. פעם אמר לי הרב שמעון מלמד שאצל יהודי תימן אין דברי תורה. מתפללים? מתפללים. לומדים? לומדים. אמרתי לו, זה אצל כאלה שכשהם מתפללים, הם מתפללים, וכשהם לומדים, הם לומדים. לא כל מוח סביל דע. כן. ועוד יש לומר, כן, הסבר נוסף. סליחה, כן. מה רוצה לומר?
איקה לי ממה שהשכים ברע ושינה לאלתך. מה זה איקה לי ממה? הוא יודע
למה אתה עולה. הוא עצמו צריך להגיד את זה. כלומר, בעצם כשהוא ברך, הוא ברך בכל התורה, אז מיד הוא צריך ללמוד. מיד ללמוד. טוב, הוא צריך ללכת לעבודה. יש פה שאלה כזו. רק שנייה. אולי ננסח את השאלה באופן כזה. כתוב, ואגיד לבוא למה ולילה. יהודי צריך ללמוד תורה כל הזמן. מה נעשה? כל יהודי צריך ללמוד תורה כל הזמן. עכשיו, לצחצח שיניים אפשר? זה לא פיקוח נפש. אז למה מותר לצחצח שיניים? יש בעצם שתי אפשרויות להסביר. אפשר להגיד, כשהוא עוסק בצרכה, זה האבסורד הרי בלימוד תורה. כשאתה אומר צריך ללמוד כל הזמן, כל הזמן צריך ללמוד! אז רגע, לשים פיג'אמה בלילה אפשר, או שצריך לשים הבגדים, כי זה בזבוז מה להוריד את הפיג'אמה, את הבגדים. זה לא פיקוח נפש. אפשר לישון עד ש...
לא,
עד שהשנה תתפוס. מה מעשה? לשים פיג'אמה זה מעשה? רובן העלה פה את הסף לשמיים, הוא אומר באמת, כל דבר שהיהודי עושה, כל דבר שהיהודי עושה זה מצוות, אין דקה פנויה. לא, אני לא חושב ככה. אדם יש לו, הבעיה היא כזו, שאתה אומר, מצוות תלמוד תורה יש לה גורל טרגי. מה הגורל הטרגי שלה? אמרו, זו המצווה החשובה ביותר, כל רגע. הבנתי, אז לא לעשות כלום חוץ ללמוד. לא, אם אנחנו כל רגע, אז ברור, אתה יכול לעשות את הדברים האחרים, כמוך כל הזמן. אז תחת קצת לשטוף פנים בבוקר, וגם קצת לנוח בצהריים, וגם לאכול של ארוחות ביום, וגם בין הארוחות, כי זה הכוונה כל הזמן פנוי. אז למה לא תגידו ישר קריאת שמע שחרית וערבית? כלומר, למה אתם צריכים להטריד אותי? תגידו, לקרוא קריאת שמע בבוקר, קריאת שמע בערב. והבנתי, זאת הכוונה. בעצם השאלה היא כזאת, האם בזמנים שאדם לא לומד תורה, כי הוא עסוק בפרנסתו, האם בזמנים האלה הוא פטור מהתורה? או שגם בזמנים האלה הוא מחויב? אלא ברור שבהגיד הבא יומם ולילה זה אומר, האם בהגיד הבא זה בזמנך החופשי? בדיוק, השניים זה אוטרה אוטחויה, זו בדיוק השאלה. האם בהגיד הבא זה בזמנך החופשי? תלמד תורה, אין זמן, לא נשאר זמן. או שבהגיד הבא זה אומר, אתה לומד כל הזמן וגם חי כל הזמן. אז כל הזמן אתה עושה שני דברים. יש בזה אבסורד. מצוות תורה, מצוות תלמוד תורה היא מצווה שבאופן הכי קל אתה בעצם מבטל אותה. לא יעלה על דעתו של אדם שאם הוא עייף הוא לא יניח תפילין, אבל בהחלט יעלה על דעתו של אדם שאם הוא עייף הולך לישון. למרות שיש מצוות והגיד הבא מבלה. התשובה היא, מצוות תלמוד תורה ניתנה גם לישנים. אין מה לעשות. מצוות הנחת תפילין ניתנה כדי שלא תישן את הדקות ביום שצריך להניח תפילין. אבל מצוות תלמוד תורה ניתנה מתוך הנחה שאני ישן, כי אחרת, אם אני לא ישן, אז אל תגיד להגיד הבא יום הפלאי, תגיד, תעשה רק את זה. אלא כשאתה אומר ללמוד תורה, הכוונה ללמוד תורה, וגם לעשות את כל שאר הדברים. או פה יש דבר דק. האם בזמן שאתה, משום הלא לומד, האם אתה פטור מהלימוד, עכשיו בעצם גם בזמן הזה אתה מחויב, אבל החיוב של מצוות תלמוד תורה, הוא אומר, אתה חייב, אתה חייב, מי זה אני? אני הנקי, אני המסודר, אני שולך עם הילדים שלי לגן, אני שמקפיד לישון 8 שעות ביום, אני, אז לא נשאר לי בכלל זמן. אז הרמב״ם אומר, התורה והעבודה של הרמב״ם, אתם זוכרים את הרמב״ם הזה? הרמב״ם על תורה והעבודה אומר, דרך משל, הרי שהיה לומד 9 שעות ועובד 3 שעות. זה התורה והעבודה של הרמב״ם. אבל תורה והייטק זה כבר יותר מסובך. תורה והייטק זה... זה כבר, זה סיפור גדול, ו-NDS, ששם העובדים לומדים איזה שעתיים ביום, זה... טוב. אבל גם זה מותר. גם זה מותר. כי אנחנו לומדים תורה. מי זה אני? אני צריך צחצח שיניים. אל תצחצח 3 פעמים ביום. אז פעמיים, פעם שלי זה מלמד תורה. אבל אני צריך צחצח 3 פעמים. מה הגבול בזה? הגבול לא ברור. הגבול לא ברור. אבל העיקרון הוא שמצוות תלמוד תורה בקלות נדחית, אבל היא כנראה רק נדחית. אבל... שנייה, יצחק, רק שנייה. אני רוצה לומר בזה שבעצם תמיד אדם חייב ללמוד תורה. וכיוון שתמיד אדם חייב ללמוד תורה, זה תרץ הקושה של אילן. כיוון שאדם חייב תמיד ללמוד תורה, אז כשהוא בערך לקרוא את התורה ולא למד, הוא היה צריך ללמוד. אבל באותו רגע היה לו משהו אחר. הוא היה צריך ללכת לעבודה, צריך לקחת את הילדים מהגן, אבל גם בזמן זה צריך ללמוד. בסוף שיוצא לו ללמוד, הוא שואל את עצמו, ובעצם למה לא למדתי אז? גם אז הייתי צריך ללמוד. אולי בפועל לא ביצעתי את זה, אבל גם אז הייתי צריך ללמוד. ולכן הברכה היא לא תלושה. זה מה שהוא רוצה לומר, הברכה היא לא תלושה. הברכה חלה על זה שבאופן עקרוני היית צריך ללמוד אז. נסח את זה בצורה כזאת שאומר, כנראה למדת, הרי היית צריך ללמוד. אז כנראה למדת, גם אם לא למדת, היית צריך ללמוד. כך נראה שהוא רוצה לבאר, הבית יוסף את תוספות, זה ביאור הבית יוסף לתוספות. ברכה לבטלה. הבית יוסף לא אומר שברכות התורה זה לא ברכות המצוות. אתה כבר הפכת לברכת התורה לברכות השבח. אתה רומז בדבריך, או העולה בין ריסי עיניך, זה לומר, מדוע לא לומר שברכת התורה היא חלק מברכות השחר. ברוך אתה, אשר כתנו את הציוונו, אשרינו שצובנו, והכבר לא צריך ללמוד, אז מה צריך? אשרינו שזכינו, והיום לא נלמד, אבל כמו שאנחנו מברכים, שלא עשה לי גוי, לא צריכים דווקא לראות איזה גוי בשביל זה, וגם נותן לסחבי, לא שמענו את הסחבי היום, אבל יש סחבים בעולם, וגם אנחנו נלמד, אשר בחר בנו קרמים, נתן לנו תורתו, וסליחה, ריבונו של עולם, היום לא היה זמן. האמת יש דעת יחיד כזאת, כך מדוקדק בדברי רבנו חננאל, שנתפס בברכות דף כ"א, ולכנראה לא היה לפני הראשונים, מדוקדק שהוא סובר שברכות התורה הן ברכות השבח, אבל חולקים עליו. עוד מעט נראה, גם הרמב״ם, גם הראש, גם השאר, ופה אתה רואה בבית יוסף בתוספות שהדיון היה למה לא צריך להסמיך את הלימוד לברכה. זה הכל, הנושא זה הפסק, אבל יש לך ללמוד בהמשך היום, זה ברור, כי ברכות רואה ברכות המצוות, ברכות רואה ברכות המצוות, ברכה על מצוות תלמוד תורה, ולכן צריך ללמוד. אלא שכשתלמד זה לא הפסק. מדוע זה לא הפסק? כי יש קשר בין הברכה לבין הלימוד. היית צריך ללמוד כל רגע, לא יצא לך, אבל בעצם היית צריך ללמוד כל רגע. אז עכשיו אני באמת שאלה טובה. לא, עבר הבא קודם שלושתם. שאלה טובה. פשט הדברים, עוד מעט נראה את ה... זה כבר הולך לשתה אחרת. בבית יוסף משמש זה לא קשור למעשה, זה בדיוק הנקודה. מה שרגילים לומר בישיבות שהפסק זה צריך שהברכה תחול על משהו, זה מבואר בבית יוסף שלא כך. הנקודה היא שהברכה לא תהיה מקרית. כשאתה... להוכיח, להוכיח שהברכה חוזרת על האכילה. זה נראה שזה בברכה. אתה מברך ברכה, היא צריכה להיות קשורה איכשהו למה שאתה עושה אחרי זה. והיא לא קשורה, כי כשאתה אוכל אחרי זה, אם אכלת מיד הברכה קשורה לאכילה. זה לא מפריע לו.
לא, כי ככה גם מובן עשור, לא, ככה אומר מרכז התורה. אבל גם בסוף הוא אומר, כמו שהוא שאל, שזה לא מוכבד שקורא לו רחב. היא כאן אמר שהשכים בערך בשנה לאתם, אבל הוא לא השכים ולא שנה לאתם. אבל זה לא מוכב. כלומר, מעשה לימוד שלו, לא נראה כמעשה לימוד, מנותף מברכה. כלומר, שאדם עושה מעשה, אז הוא חושב שאני מעשה לימוד חובר עם ברכה, כי אם לא, זה מעשה לימוד מברכה. ומה זה? זה דבר שעושים אותו חד פעמי, אני אומר אותו חד פעמי, ואין לך ברכה, אבל הוא מנותף ברכה.
כן, אבל איך אתה מסביר את העיקר האמר שישקים ברך ושנה לאלתר? בית יוסף אומר, עצם זה שיש אפשרות לומר שהוא למד לפני זה,
זה לא מוכרח מילתא שזה דבר שמלותק מברכה.
אפשר כך, אבל גם אפשר הפוך. לא מוכרח מילתא שהברכה לא מנותקת ממנו.
זה לא מוכרח.
מה לא מוכרח?
אם אתה יודע שהברכה לא מנותקת מהדבר, זה דבר כמו שקרח, אותו אדם שיודע שהוא לא צמח,
אפשר, מספיק אפשר. בואו נראה את ההסבר השני שהוא יותר בהיר אני חושב, גם הוא סביב אותו עיקרון. ועוד יש לומר, דאכילה ועשיית המצוות, כיוון שאם רצה שלא לעשותן עד אחר שעה הרשות בידו, אז אכילה זה לא חובה. כשמפסיק ומחל לאכילה ולעשות מצווה, נראה שאתה בכלל אינה חוזרת על אותה אכילה. זאת הסברה, זאת אותם מילים. אבל תלמוד תורה שחייב לעסוק בה תמיד, כשמפסיק ומחל לימוד, לא בהפסק. מאחר שבאותו זמן שהפסיק, היה מחויב ללמוד. זה בכלל סברה חדשה. ברכת ואתה מחויב ללמוד, זה כבר לא הפסק. הברכה כאילו נשארת במקום, מצדיעה ומחכה ללימוד שיבוא. פה רואים שהנקודה זה לא שהברכה צריכה להיות צמודה למעשה. לא שיצר ברכה על מעשה, יצר ברכה שייכת למעשה, ואם יש חיוב, היא שייכת למעשה.
ואם הוא לא...
בכלל באותו יום, ברכה לבטלה. לא, זה שהוא מחויב, זה רק סברה לומר שזה לא הפסק. זה לא סברה לומר, שוב פעם, אתה אומר בקוד השבח, אתה אומר שאדם מברך על זה שהוא מחויב. זה לא מה שבית יוסף אומר. הוא לא מברך על זה שהוא מחויב, הוא מברך על זה שהוא לומד. אבל אם הוא דיבר באמצע, זה לא נורא. בגלל שהוא מחויב כל הזמן ללמוד, אז הברכה נשארת. אם ברכת שהכל נהיה בדברו, הברכה פרחה לה. אלא אם כן שתית וחיברת בין הברכה לשתייה. אין דברים שלא מחויב, זה מה שאני רוצה להוכיח לבית יוסף. אין דקה שלא מחויב. שמה? זו שאלה, אם ייכנס לבית הכיסא, גם בית הכיסא הוא מחויב. מה? הוא פטור מדברי תורה עכשיו או שהוא עשו? הוא פטור מלימוד תורה? הוא פטור מהלימוד עכשיו? אסור, אבל הוא לא פטור מהלימוד. לא יודע. אם הוא למד לבית הכיסא, הוא קיים מצוות תלמוד תורה? לא קיים מצוות תלמוד תורה? רובן, אל ת... זה מנטרות. הוא קיים, הוא קיים או לא קיים? בטח שהוא קיים מצוות תלמוד תורה, וזה לא מצווה בעבירה. מצווה בעבירה זה כאשר העבירה גורמת את המצווה. לא, זה בא בגלל העבירה. אפשר אדם שגזל לולב ויוצא בו ידי חובה. הגזל גרם. אבל פה גם אם לא בית הכיסא לומד. באותה מידה. איזה עשה? שואל רב רובן, שאלה גדולה. הוא אומר, יהודי יחסב את הכיסא, למה לא נגיד שעשה של לימוד תורה דוחה, לא תעשה, דרבן, איזה לא תעשה? מה? אבל הקושיה היא כזאת, האם בכלל מצוות תלמוד תורה אומרים עשה דוחה, לא תעשה? בגלל שאם כתוב שאסור לערער, אסור לערער בבית הכיסא ונשמרת מכל דבר רע, איך היה אפשר לצוות אותנו על זה? הרי צריכים ללמוד תורה? אז איך ייתכן לצוות בכלל ציווי כזה שלא נערר בדברי תורה? זה גופו, זה גופו אומר. גם מצוות... טוב. נראה לי שגם בית הכיסא מחויב. אדם מחויב בתלמוד תורה, כאסור לו. זה נקרא אריה ודלוי עלי. אבל חיוב עקרוני, יש לו גם בית הכיסא. מה המצב שבו אין חיוב תלמוד תורה? עונה. יפה. זה נכון. מה שאמר אברון זה נכון. מה הדין אם עונן בערך ברכות התורה? עונן פטור מכל המצוות. מה? גם פטור מלברך. צריך למצוא את הציור. טוב, למאן דאמר, יש מחלוקת בשולחן ערוך, האם עונן אסור לקיים מצוות? או מותר לקיים מצוות? כן, יש מחלוקת בדבר הזה. באור החיים כתוב שעונן רשאי לקיים את המצוות. אז מה קורה אם עונן החליט ללמוד תורה? צריך לדבר בכל התורה. ומה קורה אם הוא בערך בכל התורה אבל לא למד לאלתר לפי סברת התוספות הזאת? אז באמת זה בכלל לבטל, זה הפסק, כי הוא לא מחויב. עונן, איפה רואים שעונן לא מחויב? עונן נקרא לא בר חיובה. הדין הוא שאדם ששגג ולא התפלל, מתפלל שתיים בתפילה הסמוכה לה, ומה הדין אם הוא נאנס ולא התפלל? מה הדין היה אנוס? מה? גם צריך להתפלל. מדוע? מה? לא, לא, זה לא נדבר, זה חובה. חובה. תשנו איזה חובה. לא, יש נפקה מנה, אם זה נדבר, צריך לחדש בדבר. תשנו, לא צריך לחדש בדבר. יש נפקה מנה, הוא חייב להתפלל. גם אם הוא אנוס, הוא חייב להתפלל, כיוון שאנוס זה אדם שהוא בר חיובה. אנוס זה לא פטור. אדם שאנוס זה אדם שיש לו בעיה קשה, אבל הוא אנוס. לנערה לא תעשה דבר, אומר הכתוב, אבל הוא מחויב בדבר. ומה הדין אדם שהיה עונן ושחרית וקבר את מתו במנחה? האם מתפלל פעמיים מנחה או פעם אחת מנחה? אין דיון. מה? אומר השולחן ערוך בסימן קוף חית שמתפלל רק פעם אחת. מדוע? כי בזמן שחרית הוא היה פטור להשלים, זה להשלים דבר שהיית מחויב בו ולא קיימת את החיוב. אדם שהוא אנוס הוא מחויב, רק הוא לא נהנה של זה. הייתי אומר, באותה מידה, להיות בבית הכיסא, זה אדם שהוא, יש לו בעיה, הוא לא יכול ללמוד עכשיו, הוא אנוס בדבר, כי לכלוך. ואדם שעונן, הוא פטור לגמרי.
אם הוא דובר, הוא קיים מצוות תלמוד
תורה? עונן, קיים? יש מחלוקת בזה, אל תביל אותי, יש מי שאומר שזה מצווה רשותית. אנחנו לא... זו לכל התשובה. כי הם כן הוא מצווה ועושה. כי מצווה הוא לא, אבל הוא יכול לחייב את עצמו כמו אנשים. אז אני חושב שזה כאן נפקה מן הנכונה. עונן שבערב בקורת התורה לפי השתה הזאת, אם לא ילמד לאלתר, זו בכלל לבטא. זה כולם. כי לא נכון להגיד שהחיוב שלו קיים כל הזמן. אבל, פה מעניין את השאלה, מה הדין יהודי? הם רוצים להגיד שיש פה סיוג, יהודי בערב, לפי תוסות, יהודי בערב בקורת התורה, ונכנס לבית הכיסא. לא, הוא אומר שהוא נכנס לפטור עכשיו. הרי הסיבה... לא, אבל ברגע הזה הוא נכנס לבית הכיסא, זה הפסק. אני לא חושב שזה הפסק, גם עכשיו צריך ללמוד תורה. רק הוא לא יכול. מה הדין אם אדם בערב בקורת התורה עושה לעצמו פלסטר על הפה? מה אתה פוסק? בערב בקורת התורה, ומיד אחרי הברכה, שם אותו פלסטר על הפה, הוא לא יכול ללמוד. אבל הוא מחויב! גם אדם שהוא בבית הכיסא מחויע במצוות תלמוד תורה, מה לא מחויע במצוות תלמוד תורה? רק אסור לו, אבל הוא מחויע במצווה. יפה, שאלה טובה מאוד. מה הדין? טוב, זה מצוין. אדם שיש לו מצווה עוברת, האם במצב הזה הוא פטור מלימוד תורה, או שהוא מחויב בלימוד תורה אבל יותר מחויב במצווה עוברת? נפקא מינה, אני יודע שאתה תרצה להגיד את החיים של זה רבו, אבל אני לא חושב שהוא נכון. איך שאני מכיר אותך, אתה צריך להגיד ככה: אם יהודי עכשיו צריך לעשות מצווה עוברת, שלא ילמד, כי אם הוא ילמד זה סתם בזבוז זמן. עכשיו צריך לעשות מצווה עוברת. מה? ואם הוא למד בכל זאת, האם הוא גם ביטל מצווה עוברת וגם ביטל תורה, או שהוא קיים מצוות תלמוד תורה? הוא עבריין, בין השובה, אבל מצוות תלמוד תורה הוא קיים או לא קיים? אני חושב שכן, הוא מחויב, רק הוא מחויב יותר במצווה עוברת. טוב, אבל עד כאן, זה קצת צבוך הדבר הזה. מה? כל היום אסור לו לראות בכלל התורה. יהודי שבטוח, זה יהודי קצת מוזר, יש לו זמן לראות בכל התורה, אבל לא איזה מצ... השם, הפסוק, יש פסוק יפה בפרשת בשלח: השם ימלוך לעולם ועד. ארבע מילים. לא צריך להגיד ברכת כהנים, לא צריך להגיד ברכת כהנים, מספיק להגיד השם ימלוך לעולם ועד, ובזה קיימנו מצוות תלמוד תורה, כי קראנו פסוק בתורה. קורא לו ברכה, זו ברכה, זה לא מצוות תלמוד תורה. זה עירור, זה עירור, זה כמו פסק, זה כמו פסק דין, והלימוד הוא עירור. טוב, בואו נדלג קצת. והראש כתב, ומה נעשה עכשיו? פשוט אני לא אספיק אחרת, אז אני ברשותכם אני מקצר. הראש, יש מחלוקת בדעת הראש, האם הראש סובר כמו תוספות ש לא צריך להסמיך לימוד לברכת התורה, או שהוא סובר שצריך להסמיך. ותראו בעמוד הבא בבית יוסף, לקראת סוף העמוד, איפה שכתוב והיכה, ארבע שורות למטה, מלמעלה, סליחה, ומדברי הרמב"ם בפרק ז' מהלכות תפילה נראה דברכת התורה נמי צריך ללמוד מיד, כאין שאר מצוות שאינו מפסיק בין ברכתן לעשייתן, וכמנהג הצרפתים שכתבו התוספות, תוספות עצמם כתבו שלא כך, וכן נוהגים לומר בסמוך פרשת ברכת כהנים. שלומדים פה בבית יוסף, משמע שבית יוסף סובר כמו הרמב"ם שכן צריך לומר ברכת כהנים. אבל בואו נעבור לשולחן ערוך. שולחן ערוך במ"ז סעיף ט', יש אומרים שאם יפסיק בין ברכת התורה ללימודו, אין בכך כלום. והנכון שלא להפסיק ביניהם. וכן נהגו לומר פרשת ברכת כהנים סמוך לברכת התורה. אז מה פוסק השולחן ערוך? עוד פעם, סליחה. יש אומרים שאם יפסיק בין ברכת התורה ללימודו, אין בכך כלום. והנכון שלא להפסיק ביניהם. ועכשיו אני שואל אתכם, שמעתם קדיש לפי השולחן ערוך, עונים או לא עונים? כלומר, הוא סיים לומר, ברוך את השאלה, רבותיי, הצלחתי למצוא שאלה שהרב עובדיה לא דיבר עליה. השאלה הזו, הוא לא דיבר עליה, ולא הצלחתי למצוא פוסק שדן בזה. מצאתי אחד. אדם אמר, ברוך אתה השם נותן התורה, ובאותו זמן שמע בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. שולחן ערוך לכאורה נראה שעונה, כי הוא אומר זה רק נכון לא להפסיק. ולכן אומר, נהגו לו בפרשת ברכת כהנים סמוך לברכת התורה.
נהגו,
הוא, אני חושב שהוא בא להסביר את המנהג, זה מנהג של העבר. הרי תוספות כבר מביאים את המנהג הזה. כן, כן, תוספות כבר מביאים את זה. ואומר השכנוך, למה אומרים בכך? אחת השאלות הקשות שבמקדש זה פרשנות של מנהגים. כלומר, אתה רואה שהעם נוהגים דבר מסוים וצריך להסביר אותו. אני מאוד נבוך בדברים הללו, דבר שכולם נוהגים אותו, איך מבארים את זה? כשעסקתי בכתבי הרב משה זצל, תמיד היו לי בעיות עם הדבר הזה, כי הוא, שיטה שלו, שהוא לוקח מנהג, מפרש אותו על פי ההלכה, מדבר על מקרה בכלל אחר לגמרי, ואומר, אם נהגו פה, גם פה נהגו, זה המנהג. כי הוא מכליל את זה לאיזה עיקרון. והיית מתחיל שצריך להיות מינימליסטי בדברים הללו. אולי, אם יש כמה אפשרות, תצמצם. הנה, דוגמה זה פה. הבית יוסף רואה שעם ישראל אומר ברכת כהנים אחרי ברכת התורה. מה הפירוש? מה היה אומר יהודי רגיל? סימא שצריך לומר ברכת כהנים. הבית יוסף אומר, לא, זה רק בגלל שטוב לחוש את השיטה הזאת, אז אומר ברכת כהנים. אבל אם לא אמרת, לא קרה כלום. נסכמין על הקדיש, עניית קדיש. מה הדין קדושה, רבותיי? זה דבר שקורה כל יום, שני מניינים. אתה מגיע, מניח תפילין. לא. מגיע כדי להניח תפילין. לפני זה אתה אומר ברכות התורה. ושומע קדושה. עונים קדושה. כך אומר השולחן ערוך. אבל המשנה ברוך.
זה נכון, זה נכון. השם הוא נכון. שזה נכון, ראוי. נכון, לא כך תחיות. לא צריך.
נכון, נראה לי שזה פחות מאשר ירא שמיים, לא? אם כתוב ירא שמיים יחמיר, זה לא, זה לא שם יותר פסקנית מנכון.
נכון, ככה נראה לי, יש את
הכזאת יותר טוב לעשות, זה לא כמו יש שם, זה לא סתם, זה כמו יש שם. בוא נראה את המשנה ברורה, סעיף קטן י"ט, שאם הפסיק טעמם דווקא באהבה רבה דלא אבי עיקר ברכה בקרא תורה, אז לא פותר להם כלמד מיד בלי הפסק. הירושלמי שאמר שאחרי אהבה רבה צריך ללמוד, כי אהבה רבה זה לא ברכות התורה, אז לא מוכח אם הוא לא למד. אבל ברכת התורה פותר את כל היום, אפילו לא למד אחר תפילת שחרית עד חצי היום. ולא דמי לכל הברכות שאסור להפסיק בדמך למצווה, כמו שתב סימן רשבב דשן יחד מצווה להגות יום ולילה, אם כן עולם לקה יסח הדעת. לכן שאלתי אותך אם איפה הבאת את היסח הדעת הזה? המשנה ברורה פה מקצר בדברים, ובעצם נראה לי שאומר הסבר חדש, אומר אין היסח דעת. אנחנו תמיד חושבים על ברכת התורה. לא, מה? למה הוא הביא את החצי יום? אני לא יודע. לא יודע. למה הביא את החצי יום הזה? הרבה זמן, כן. זה כמו שסיפר לי, סיפר לי איזה יהודי מבוגר, איזה יהודי זקן מכפרי, יהודי כפרי מהכפרים של מרוקו, אנשים מאוד מאוד פשוטים. סיפר לי סיפור יפה על איזה זקן אחד שהוא הכיר בכפר שלו, שהייתה לו חנות, והוא היה פותח את החנות, וכשהיה לו כדי פרנסת יומו, היה סוגר והולך ללמוד תורה. ותמיד אי אפשר לדעת מתי זה יקרה. ברגע שזה קורה הוא סוגר. אז הוא שאל אותו, תשאר עוד קצת, יהיה לך עוד קצת כסף. אז הוא אמר לו, אז מה אני אעשה מחר? יש לו פרס, כל מי שיש לו פג בסלו ודואג דאגת מחר, הרי זה עם חוסרי אמנה. אז זה הפשט פה. בסדר, לא למד חצי יום. ומשה פיינשטיין מספר, ומשה פיינשטיין היה נולד באיזו עיירה קטנה ברוסיה שאפילו לא יודעים את השם שלה. זה לא שום נדיר. הוא היה רב בליובן. עוד בעיירה אחרת, לא זוכר. באזורים האלה של ליטה, כל מיני עיירות קטנות. זה מספר, הוא החזיק שזה היה מרכז התורה בדורנו, האזור שלו. זה מספר שלהראות מה זה, מה הייתה מדרגת העגלון הליטאי. שכששני עגלונים מדברים ביניהם ואחד שוכח משנה מפורשת בתארות, אז העגלון אומר לעצמו, זה משהו אצלי לא בסדר, אני ממש התרשלתי בזמן האחרון, קרה לי משהו, איך שכחתי משנה מפורשת בתארות. אז זה היה המצב של היהודי פעם. היהודי היה באופן פשוט, באופן טבעי היה לומד תורה. אומר המשנה ברורה, אבל רוב האחרונים גם עובד. זה המצב האידיאלי, תורה ועבודה, אין ספק בזה. באמת, מה השאלה? פעם כתבתי על זה, למה השאלה, למה תורה ועבודה זה טוב? בהר המור, תדע לך, בהר המור יש תורה ועבודה ממש, כי הישיבה נותנת 500 שקל לחודש מלגה. אז האברכים שלנו מחלקים את כל המיצים בירושלים, שוטפים את כל חדרי המדרגות בבושתנו, ואת כל העיתונים עד גרמת כשרות של מקור ראשון כולל. מתחת למקור ראשון כבר לא, אבל עד מקור ראשון כולל ועד בכלל מחלקים. זה מה, זה לא תורה ועבודה? אבל רוב האחרונים חולקים על המחבר, דמסכים לדעת הישורים הזה. זה לא כתב חבר, רק והנכון. אתה שומע הרב ארון? הוא לומד שוהנכון זה הכי פחות כדאי. וסבירה להודדים ברכת התורה כמו בכל ברכת המצוות, ועננים צריך לחסור ולברך אם יפסיק תכף אחר הברכה, אף אם יודע בבראש להסיר דעתו. עכשיו הוא אומר מה שאני אמרתי לך, אתה שומע? זה לא קשור להסיר דעת, זה הפסק. וכיוון שלא התחיל עדיין המצווה, אין לה אחר כך על מה לחול, וכן נזכים הפרח והגרע, וכן העתיק אחר ידן הלכה. ומכל מקום נראה לי, וכיוון שיש פוסקים שסוברים דעת זה על זה לברך יותר טוב, אם מראה לו שיפסיק אחר ברכת התורה, שיכוון אחר ברכת העבר הבא לצאת לזה ידי ברכת התורה, וידמוד מהתר ואחר שני תפילתו. זאת אומרת, הוא אומר, אם בכל זאת דיברת, אל תברך, אלא תאמר אהבת עולם. ואם לא אמרת, אם זה... מה אם זה? אם לא כיוונת באהבת עולם, או שלא למדת אחרי התפילה, כן? תחזור לברך. אז יחזור לברך. הבאור הלכה, המשנה ברורה שלה, שניכר הדין, כן חוזרים לברכים, אם לא למדו. ופה נשאלה, איזה שוט כזה נדיר שראיתי, שאלו אותו על הקדיש הזה. אם אדם אמר, שמע קדיש אחרי ברכות התורה. אז טוב, לדעת השכן אורך ודאי שעונה. אבל לדעת, המשנה ברורה, שמע קדיש לפני שאמר את הפסוקים של ברכת כהנים. אז... לא, אבל זה תהיה בכלל לבטלה. הוא ברך ברכות התורה. הוא אומר, אבל הוא אומר שיש מרבה ואחלה מהמאה, זה גם תוכן לימודי. לכוון, להבין את המילים של של הקדיש. טוב, ככה ראיתי מי שכתב. אז זה יש קדושה זה פסוקים ממש. קדושה זה פסוקים. כן, אבל לא להגיד נקדישך. אם נגיד נקדישך ונרצח, זה מתחמין. אם מי שפוסק כמו השולחן ערוך וברך ברכות התורה ולא למד, אז יכול להגיד נקדישך ונרצח וכו'. אבל מי שפוסק כמו המשנה ברורה, אז בזמן שהציבור עם נקדישך, שילמד. ולא יגיד נקדישך. ואם אמר נקדישך, צריך לחזור לברך. זה הפסק. אבל אם תפסה אותו ברכת התורה כשאומרים קדוש, 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 זה יכול לומר, כי זה פסוק. כן, נקדישך ונרצח, זה דברי שבח להשם, זה לא... יש מרבה והכללה מול עלמי עלמיה, זה תרגום של קדוש קדוש קדוש, קדיש לעלה מול עלמי עלמיה. אז איכשהו זה מתייחס לאיזה לימוד של פסוק. ככה אמר אותו מחבר, אני רואה את לא פשוט לי. להסביר שלעלה מול עלמי עלמיה זה בעצם התרגום של קדוש קדוש קדוש, הרי זה חוזר על זה, לעלה מול עלמי עלמיה, זה חוזר על שלושת העולמות. טוב רבותיי, אז יש בזה כל הדברים הללו, יש בזה חידוש גדול, שדעת השכן ערוך, התחדש לנו חידוש מעיקר הדין, דעת השכן ערוכי, שלא צריך, שרק ראוי ללמוד אחרי ברכות התורה. ואילו, מעניין שהרמ"א, למה הרמ"א לא השיג פה? הרי הרמ"א, אחרי משה הוא מקשה, אומר זה טעות, ופה הוא שותק. לא ברור, אבל הגרע והפרח, הם חלקו על השכן ערוך, ופסקו כמו דעת הרמ"א. פלא פלאי הדבר הזה. טוב, אולי פעם הבאה נדבר כמה מילים על הנושא של ברכת כהנים, למה דווקא בחרו את הפסוק הזה, ועוד יש לנו עוד הנחות רבות רבות ללמוד. הסעיף י' זה פלא, יצא לנו לקראת שבועות ללמוד מה קורה מי שישן בתיקון ליל שבועות. האם יברך ברכות התורה בבוקר, גם מי שלא ישן, אני יברך, לא יברך. יצא לנו לשבועות. סליחה? באמצע הלילה, ביום, ולא ישן, יש כל המון שאלות.